עבדה הארץ על שלא ברחו בתורה תחילה. כך חז"ל מלמדים אותנו. כלומר, הארץ עבדה בגלל שלא בירכנו לפני שלמדנו תורה, לא ניגשנו אליה מספיק מתוך ענווה ואהבה ותחושה של קדושה. ומול התפיסה הזאת צצות בשנים האחרונות תפיסות אחרות, ובכך יעסוק הפאנל הבא שינחה עורך בשבע עמנואל שילה. הכותרת היא פרשנות חילונית לתורה, בשורה או איום. בבקשה.
הרב דוד סתיו, דוקטור רוחמה אלבג, הרב יעקב מדן, גל גבאי, הרב מנחם שחור, הרב בני לאו, הרב זאב קרוב, בבקשה. תיקון ליל שבועות האחרון בפתח תקווה. על פי מה שידווח באתרי חדשות מגזריים למחורת החג, כ-500 איש מתכנסים באודיטוריום של אולפנת ישורון, רובם המכריע מבני הציונות הדתית. בדיווחים נכתב שהיו גם כמה עשרות שאינם חובשי כיפה. היו שם עוד מרצים, אבל האטרקציה של הערב היה דרשן שהגיע במיוחד מתל אביב. אדם שראינו אותו פה אתמול על הבמה, בעל המחבר ספר הגיבורים שלי, יאיר לפיד. המארגנים הדתיים של האירוע סיפרו שהם הציעו לדרשן אירוח לכל החג. באופן לא מפתיע, לפיד ויתר על הכבוד והעדיף לבוא ברכבו להרצות ולנסוע, אולי הביתה, אולי להרצאות נוספות. באתרים נכתב גם שרב העיר פתח תקווה עשה מאמצים גדולים כדי לבטל את השתתפותו של לפיד, אך לא עלה בידו. אבל נעזוב לרגע את הבעיה הקטנונית במרכאות של חילול החג על ידי אדם שהוא ממילא חילוני. הרצאתו של לפיד באותו תיקון ליל שבועות עסקה בנושא חטאו של משה. מדובר בהרצאה נודדת שניתנה במקומות רבים. אתם יכולים למצוא אותה בפרק השלישי בספרו של לפיד הגיבורים שלי, שיצא בערך לפני 8 שנים. האמת שעד הפרק הזה עוד לא הגעתי, אבל הנה קצת פנינים שקראתי בפרקים אחרים. הקדוש ברוך הוא אהב את אברהם, אבל אברהם לא השיב לו אהבה. אמנם מקרא מלא אומר זרע אברהם הוא אבי, אבל לפיד לא מחויב לפרשנות של הנביא ישעיהו. כי אברהם אבינו היה מין טיפוס כזה שלא אהב אף אחד, לא את אשתו, לא את בן אחיו לוט, לא את ילדיו ישמעאל ויצחק, וגם לא את הקדוש ברוך הוא. עוד רעיון לא כל כך מקורי, אברהם נכשל בניסיון העקדה, היה עליו לסרב להקריב את בנו. ומה לעשות עם זה שאברהם זוכה לברכות נלוות מהשמיים על המעשה עקב אשר שמעת בקולי? ובכן, את המחמאות והברכות אמר מלאך, לא אלוקים בעצמו. עוד רעיון, שמואל המליך את שאול למלך על ישראל, אבל קינא בו ולא הפסיק לחתור תחתיו עד יום מותו. הנה ציטוט שמייצג את הגישה. יש רק דבר אחד שהוא, שאול, לא יודע. ששמואל הנביא, האיש הזקן, המחייך, ששופך שמן על ראשו, הוא האויב הכי מסוכן שלו. האיש הזה, שמואל, גדול הפוליטיקאים של זמנו, האיש הזה שנראה כמו החבר המבוגר שלו, הוא מתנהג כמו הפטרון החדש שלו, יעשה כל שביכולתו, כל חייו, כדי להכשיל אותו. המבוא הזה יכניס אותנו לתוך הנושא, אבל עכשיו אני רוצה להציג אותו בצורה יותר שיטתית. בדורנו אנו עדים לתופעה ברוכה של התעניינות גוברת של הציבור הכללי בלימודי יהדות. יש מי שבאים בגישת
ישראלית של אלה שאינם שומרי מצוות מחר בבוקר, אני, כדי שהם יוכלו לשמוע את הרב מדן ועוד רבנים רבים אחרים, אני צריך להביא גם מרצים חילוניים שיש להם מה למכור בתחומים שונים בעולם היהדות. אז זאת לגבי התייחסות ישירה לשאלתך. מרבית המשתתפים, אני לא יודע לגבי...
סליחה,
אני רק אשלים את הנקודה. אני לא יודע להגיד לגבי אירוע ספציפי, כי אני לא בקיא בכל האירועים. אני יכול להגיד דבר אחד. גם אתה כאן, בכנס ירושלים, הזמנת אתמול את מי שחיבר את הספר הגיבורים שלי. לצערי או לשמחתי, לפי ציטוטיך, אני מבין שלא... אני לא קראתי את ספרו ואינני יודע, אבל אם יאיר לפיד מתחבר לציבור ענק בישראל וגורם לכך שהם ירצו ללמוד תנ"ך וירצו ללמוד יהדות, ירצו להתקרב ליהדות, גם אם הם מחר לא יניחו תפילין או ישמרו שבת, אזי אני רוצה להביא אותו אליי ואם הוא אומר דבר לא נכון, אם הוא אומר דבר שאני מתווכח איתו, אתווכח איתו בכל הכוח. אני רוצה להגיד נקודה שנייה. אני, וכאן אני קצת, אני באמת מרגיש באמצע בין הרב מדן לבין הרב בני, ואני באמת קצת תמה על, על השיח. אני מסכים איתך לגמרי, כי אדם מאמין, אני לא מעלה דעתי, שאדם מאמין יוכל לקבל לרגע שהתורה איננה קדושה, קדושה במובן האלוקי שלה, שנכתבה על ידי נביאיו מפי האלוקים, מפי הגבורה, ברמות שונות של נבואה, כפי שחכמנו מלמדים אותם. אבל כשאמרת לנו לפני כמה דקות שאתה מוכן להתעמת עם סמך יזהר ועם בן גוריון, ואתה לא מוכן להתעמת עם מיכאל אנדרזלץ או עם דברי הבלע של א' ב' יהושע, אז אני רוצה להבין. ההבדל ביניהם הוא במידת העוינות שלהם לקדוש ברוך הוא, אם זה ההבדל אני מבין. אבל אני מניח שלא התכוונת להגיד שיש הבדל ביניהם ברמת הכפירה שלהם, בקדושתה של תורה. שניהם, בלי שאני נותן להם ציונים, אבל מהמעט שאני מכיר מכתביהם, שניהם האמינו באלוקי ישראל באותה מידה. שניהם האמינו בקדושת התנך, בקדושה במובן שאתה ואני וכל יהודי מאמין אמורים להאמין בו, שניהם האמינו באותה מידה. אז מה ההבדל בין להתעמת עם בן גוריון לבין להתעמת עם אדם חילוני אחר? עכשיו אתה אומר לי שהאדם החילוני הזה, זה קשור לטקסטים שאימנואל ציטט, אומר דברי הבל, אומר דברים מטופשים או דברים מרושעים, אז זה נכון. אז תתעמת איתם לא בגלל שהוא לא מאמין בקדושת התורה, אלא בגלל שהוא אומר דברי הבל ודברים מטופשים, גם אם אדם דתי במקרה אומר אותם, מוטב לא לשמוע אותם, זה לא קשור לכיפה או להיעדר הכיפה. זה קשור לשאלה אם האדם הזה הוא אדם שאומר דברי טעם, הוא מבין בתנך או לא מבין בתנך. אני רוצה להגיד יותר מזה. מה זאת אומרת להתעלם? הרי גם אתה לא עושה את זה, הרי כל ימיך אתה עוסק בהתפתחויות שהמדע החילוני מביא לפתחך. לא ממך למדנו שצריך לקרוא על הכתובות הארכיאולוגיות ועל ההישגים הלשוניים ועל משפחת מדן, אני רק רוצה להזכיר את האבא של רב יעקב, שהיה אחד הלשונאים החשובים. מאחד הביאו לנו וצמחו לנו ההישגים הלשוניים האלה והספרותיים האלה של פרופסור מאיר וייס ואחרים, לא מבתי המדרש האקדמיים. עכשיו אם היית בא ואומר לי, אני דבר שלא נאמר מפי אביי רבא או מפי בית המדרש המדויק שלנו, אני לא מתבונן בו ולא מתמודד איתו, אני מבין, אבל זה לא מה שאתה אומר. הרי כל שיעוריך ספוגים ומלאים בלמידה, ואני אומר את זה כתלמיד לפני רבו, שספוגים מתורות של אנשים שהיו אפיקורסים גדולים. אלא מה אתה בא ואומר? קבל האמת ממי שאמרה, אתה זורק את הקליפות, אתה זורק את השטויות, ואתה מתחבר לתוכן. אז עכשיו, אם יש לנו ויכוח עם טקסט מסוים שהרב בני הכניס או לא הכניס, היה ראוי להכניס, אני מסכים איתך, אני חושב שטקסטים מרושעים וטקסטים של ניבול פה, קטגורית, כל טקסט של ניבול פה לא צריך להיות אצלנו. זה לא קשור לפרויקט 929, זה קשור לכל דבר. אבל אם הנושא הוא לא ניבול פה או טיפשות ורשעות, אלא אם הנושא הוא, האם אנחנו מוכנים שאנשים ילמדו תורה או יקלטו תורה גם מאנשים שהם אינם מאמינים בקדושת התורה, אז זה ויכוח אחר לגב. אני רוצה לומר עוד משפט אחד. תראו, אני...
רק בקיצור,
משפט אחרון, כן. אני רוצה לומר משהו. תראו, היו ימים, אני זוכר פעם, שלומי פישר אומר את המשפט הבא. פעם היו אפיקורסים. היום יש בורים. זה לא אותו דבר. אני מאוד מבין מאבק שהיה לנו במשך שנים רבות, עם כל מיני תנועות רוחניות, כשבאמת מה שעמד בבית המדרש, כשאבא שלי למד, אבא שלי זרונו לברכה, למד בישיבת חכמי לובלין, ומה שעמד מולו זה הספרים של מפו, או ספרים אחרים שגררו אחריהם את כל הדור הצעיר לעבר החילוניות ולעבר הכפירה, אז אני מבין את המאבק, ולכן במקומות מסוימים גם לא למדו תנך, ואני מבין את זה, כי פחדו שהתנך שווה השכלה, שווה ציונות, שווה כפירה. אבל אנחנו נמצאים היום במקום אחר לגמרי. מה שעומד מולנו זה הבורות של הדור הצעיר. הבורות והניכור מתורת ישראל. ואני חוזר לפתיח שלי. אנחנו צריכים לראות בכל הכלים, בכל הכיוונים, איך להביא את החברה הזאת להתחבר אל התורה מחדש, וממילא, כמו שפעם אמר המשך חוכמה, אם ישוב אל עמו, בטח ישוב אל אלוקיו. אם ישוב אל התנך, בסופו של דבר, גם ישוב אל אלוקים.
אנחנו נבקש בסיבוב הבא מהרב מדן להגיב בקיצור לדברים. עכשיו אני מבקש לשאול את הרב מנחם שחור, שהורם בישיבת דומים, אגב, ישיבה שזכיתי ללמוד בה 8 שנים, אולי כשהוא עדיין לא נולד, או כשהוא היה ממש צעיר מאוד. וגם ראש בית המדרש למורים עוז לישראל. הרב שחור, אני רוצה לשאול אותך, האם אמונה באלוקים נותן התורה היא בעיניך תנאי מוקדם, שבלעדיו עדיף בכלל שלא תהיה גישה אל התורה? האם אתה לא רואה ערך בעצם העיסוק בתורה גם ללא אמונה? וברמה הטקטית נשמעו כאן דברים כמו כדאי לשלב מרצים שהם לאו דווקא דתיים, כי מתוך כך הציבור כולו יבוא, ואז הוא ישמע גם את הדברים שאני יותר מאמין בהם. איך אתה מתייחס לטקטיקה הזו?
אחר צהריים טובים. אני מקדים ואומר, אני לא חושב שדעתי היא רלוונטית בסוגיה הזאת. ואני חושב שכתלמיד בישיבה שהיא ישיבת בת של מרכז הרב, אנחנו צריכים כתפיים מאוד גדולות בשביל הדברים שאני הולך להגיד, ואנחנו קיבלנו אותם מהרב קוק, אחר כך בנו הרב צבי יהודה, ויש שם החלטות מאוד נועזות, כולל הדברים שתכף נתייחס אליהם, אבל גם הרבה לפני השאלה באמונה באלוהים נותן התורה, יש שאלה שהיא אפילו לא שאלה דתית, היא שאלה של רצינות. זאת אומרת, כאשר ניגשים אנשים ללמוד, צריך להיות איזשהו מכנה משותף שבאים באמת ללמוד. הטקסטים שהרב ודן הקריא, חלקם במקרה גם אני נפלתי עליהם, הם לא טקסטים של לימוד בשום צורה. לא פרשנות, לא חילונית ולא דתית. אי אפשר להושיב ליד השולחן מישהו שלא רואה בטקסט משהו שאותו עכשיו לומדים. זה בכלל לא שאלה דתית. אני מוכרח להגיד שעושים בזה עוול לאנשים כמו, לדעתי, לאנשים כמו רוחמה, שאני קורא את המאמרים שלה, והיא כן מסתכלת על הטקסט. למה צריך להכניס באותה חבילה את כל ה, את כל ה, את כל ה, את כל ה, את כל הדברים, אנשים שאין בהם טיפה של רצינות, שלא היית נותן להם לכתוב מילה אחת בשום תחום, לא ב, רק בתנך, כל אחד יכול שהוא לא באמת לא יודע לקרוא טקסט כמו שצריך. זו נקודה ראשונה שהיא הרבה יותר, היא מקדימה, והיא יכולה להסיר הרבה הרבה מהקרעים שמלווים את הפולמוס הזה. אם רק נחליט שבדיון הלימוד משהו, מתעסקים אנשים שמתייחסים למשהו הזה ברצינות, זה 3/4 מהבעיות יוציא לנו. זה אחד. נקודה שנייה, הרב בני הזכיר פה שבתי המדרש להתחדשות הם מתי מעט. השאלה היא למה כאשר אנחנו מציבים רנסנס יהודי של התקרבות למסורת, אני צריך לקחת את אותם מתי מעט ולשים אותם בפרונט. יש עשרות אלפי אנשים דתיים וחילונים שלומדים תנך מתוך חיבה, מתוך ערך, מתוך קדושה. למה אני צריך לקחת ולמקם אנשים שיש להם אג'נדה, הם אנשים מעטים, ולהערכתי האנשים האלה לא יכולים למלא את העולם הזה אפילו. למה צריך לתת להם בשיבה של עם ישראל לתנך, למה צריך לתת להם את זה? את המקום הגדול הזה.
ומה לגבי אנשים רציניים אבל לא מאמינים?
בהקשר הזה, שוב אני אומר, אני לא נשען על הכתפיים של עצמי. הרב קוק ייסד אפשרות ללמוד עם אנשים על רקע לאומי. וזו אפשרות מאוד, מאוד עם כתפיים כמו של הרב קוק. אנשים שמתייחסים לטקסט, אגב, הרב קוק בעצמו מזכיר, אפילו אנשים שתופסים את ביקורת המקרא, אבל מתייחסים לטקסט, ואני נתפס את המילים של רוחמה, אמרה, היא אמרה קדוש. אני חושב שהמילים של רוחמה הם לא, היא רחוקה מאוד מאופן שאני מבין את הקדושה, אבל כשהיא תתיישב ללמוד איתי, היא תתייחס לטקסט בקדושה, והרב קוק מאפשר דבר כזה. אנחנו במילים האלה, וזה לא בגלל שחס וחלילה אני יכול לסבול מחשבה כזאת. אני לא יכול לסבול מחשבה, אבל עם כתפיים כמו של הרב קוק, על כתפיו של הרב קוק, אני יכול לשבת וללמוד, ואתה בוגר ישיבת דומים, ואתה יודע שצריך בישיבה לומדים אנשים מעין חרוד, למדו אנשים מעין חרוד, למדים אנשים מאוד השרון, ואפשר לשבת ולהתייחס לטקסט כטקסט המקודש של עם ישראל. אבל מי שלומד את הטקסט כטקסט מקודש, הוא לא יכול לדבר על רשותו של אלוהים, חלילה. אני משתמש בביטוי החריף המקובל בית המדרש, אפר לפומי. אין, מי שלומד טקסט, הוא לא יכול לדבר על דוד, כמו שנאמר, בגלל שהטקסט חוזר ומסביר. המכנה המשותף של אנשים שבאים ללמוד, ובאים ללמוד מתוך התייחסות לטקסט המקודש כטקסט של עם ישראל קידש אותו, הוא מרחב מאוד גדול. אין שום סיבה להכניס לתוכו אנשים שמעוותים ומסלפים, והרב מדן השתמש פה ביטויים מאוד חריפים, אנטישמיות פנימית. בשביל מה? אני מוכרח להגיד עוד מילה שהיא כבר משיקה גם לפרקטיקה. אני מסתובב הרבה בתיכונים ממלכתיים, עם מורים ממלכתיים, ואנשים לא מחפשים את זה. למה שאנשים יחפשו משהו שמתייחס למה שהם לומדים בצורה לא רצינית? וככה אנחנו חושבים להאהיב משהו על איזשהו בן אדם? בכללה לדעת להאהיב את המתמטיקה על ידי אנשים שבזים לכל עקרונות המתמטיקה? אני לא חושב ולא הייתי דוחק את האדם הלא דתי שבא ללמוד תורה לחטט עכשיו באופן שבו הוא מגדיר את קדושת הטקסט. אבל אנחנו באים ולומדים את התורה בכובד ראש ובונים פה תשתית תרבותית, תשתית משותפת. לא יוצרים פה, תסתכלו לי על המשל, כל בויניק שכל אחד זורק לתוכו את ההשפעה שלו. מה זה? זה נקודה אחת. אני רוצה לגעת בעוד נקודה שאני ממש...
בקצרה.
חשבתי שבתור שבעת קדומים תיתן לי עוד איזה בונוס.
פרוטקציה, קצרה פלוס.
שהיא משקפת פגיעה מאוד מאוד עמוקה, ואני חושב במובן מסוים, מזכרתי בן גוריון כלומד תנ"ך, יכול להיות שאפשר לדון על העניין הזה, אבל בן גוריון כמנהיג, מה שהוא הבין, אני חושב, יש החמצה גדולה במיזם הזה 929, במה שהבין בן גוריון. בן גוריון הבין שבשביל שהצבא יוכל להיות צבא של כולם, הוא צריך להיות צבא שנמצאים פה דתיים וחילוניים, והמטבח צריך להיות כשר. כשאתה מייסד, איזה מין אמירה הזאת, שאני כאדם דתי צריך ללכת לפרויקט 929 של דתיים, הנשיא, ראש הממשלה, הרמטכ"ל, הם יכתבו במקום שרגליי לא יכולות לדרוך בו. אני לא יכול לפתוח עמוד אחד בלי להוריד דמעות. איזה מין פיצול אנחנו עושים בעם ישראל בתפיסה כזאת. ברור שכמותית זה יעזור. ברור שכמותית זה יהיה יותר גדול כאשר אני אתן לכל מיני... אני משוכנע גם שאם אני אפתח את בתי הכנסת לכל מיני תצוגות אופנה וכל מיני דברים, ודאי שזה יביא עוד הרבה אנשים.
זה לא פרויקט הפצה.
זה לא פרויקט הפצה, זה פרויקט שיש בו מקום להרבה דברים, ולקונצנזוס המשותף של שני החלקים המרכזיים של עם ישראל שעומדים תנה, אין בו מקום. עובדה שגם ישיבת הר ציון הייתה צריכה להידחק למשהו, לגטו של דתיים. הרב מדן רמז פה, ואני מעלה פה כיוון לפתח. יש מכנה משותף, אולי הוא יותר רזה, אולי הוא יותר איטי, אבל קחו כדוגמה שבאמת צריכה לעבור מהפכה ורנסנס, חידוני תנ"ך. חידוני תנ"ך נוגעים במכנה משותף, אני כאדם דתי. אפשר לעבוד את זה, אפשר לפתח את זה, השאלה אם...
חשבתי שאולי הסיסמה קוראים תנ"ך ביחד, היא המכנה המשותף. כל עוד מדובר בלקרוא, אז זה בסדר. ברגע שצריך קצת לפרש, אז מתחילה להתעורר הבעיה.
אז
זה חידון התנ"ך. חידון התנ"ך זה בקיאות בטקסט בלבד.
מי שכתב דברים כמו שהרב מדן ציטט, הוא לא קרא שום דבר. ככה לא קוראים.
תודה רבה. הרב זאב קרוב, מחנך ומרביץ תורה ותיק גם בכתב וגם בעל פה. בשנים האחרונות, חוץ מזה שהוא האבא של הפצוע של המדינה, ברוך השם שכבר עברי, בשנים האחרונות עוסק בין השאר בהדרכת מורים דתיים שמלמדים בחינוך הממלכתי. מה שרציתי לשאול אותך, הרב קרוב, מעבר לשאלה לגיטימי, לא לגיטימי, רוב המפעלים האלה הם נעשים במשאבים שמגייס אותם הציבור הדתי תוך שימוש בכוח הפוליטי שלו. השאלה, כמי שעובד גם עם הציבור הכללי, האם זה לא איזה סוג של בזבוז משאבים? מדברים כאן על איזה קורבן שצריך להקריב אותו כדי להביא, לעניין את הציבור החילוני, לחבר אותו אל התרבות היהודית, אל התורה. מהניסיון שלך, אם באים אליהם עם דברי תורה קונבנציונליים, זה לא עובד? חייבים ככה קצת לחלן את התורה? או אני אשאל את זה בצורה קצת אחרת, אם היו נותנים לך לבנות את פרויקט 929, איך היית בונה אותו?
שלום לכולם. דבר ראשון, אני אגיד בכותרות, אני עוד קצת גופי רועד מהמוזיקה של ההתחלה, בשורה הוא איום ואני מרגיש פחד. אז שהיה ממש חזק.
צריך להגיד את זה ככה, פרשנות חילונית לתורה, איום או בשורה. עכשיו זה נשמע טוב, זה חרוז.
אני לא מפחד מאיומים. אני אומר, אני חושב שעם ישראל מספיק חזק, התורה מספיק חזקה. אנחנו צריכים להפסיק לפחד. זה דבר אחד. דבר שני, אני גם מסכים שצריך, התפיסה הזאת שלא הכל או לא כלום, היא לא תפיסה פשוטה והיא בעייתית. אבל מצד שני, אני באמת לא מבין למה זקוקים לזה. בלי קשר לשאלה שלך, מאיפה התקציב, מאיפה לא התקציב. אני באמת מסתובב המון בארץ, ונפגש עם אלפים. רוב הציבור רוצה לשמוע את התורה בצד האותנטי שלה, הנקי שלה. אם אני בצבא ואם אני בבתי ספר, ממש יש השתוקקות, הייתי אפילו אומר לכם. יש לי בן עכשיו בסיירת, שכל הצוות שלו זה קיבוץ ניקים, ולפני חנוכה ביקשו ממנו שיחה שעה על חנוכה ועל הנצרות, זה היה חג המולד. הוא אומר, לפני שהוא ניגש לדבר, אחד המפקדים שלו, לא עם כיפה, ניגש אליו ואמר לו, צורי, תגיד את כל מה שאתה חושב. אל תעגל פינות ואל תסתיר. ואני יכול באמת לספר הרבה 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 סיפורים כאלה. אם יש לי באחד מבתי המדרש מורה שמלמד בתיכון ממלכתי, הם מלמדים שם כחלק מהתוכנית, אם אינני טועה, אני מקווה שאני לא שכחתי עד הסוף, בכיתות ח' בתוך חינוך מיני על חד מיניות, תפסה אותו המחנכת של כיתה ח' אמרה לו, תקשיב, אני מתחננת בפניך, תיכנס בשיעור הבא לכיתה שלי, התלמידים אמרו, תשאלי את שמעון מה התורה אומרת על זה. הוא אומר, הותקלתי, היה לי לא פשוט, אבל נכנסתי. אני חושב שיש היום, מסתכלים מה שהיה לפני 20 שנה ו-30 שנה ו-40 שנה, אכן היה פחד גדול, היה חשש גדול, היה אולי צורך או לא, אני לא רוצה להיכנס לזה ולא להכריע לזה, אם היה צריך להגל פינות בצורה כזו או בצורה אחרת, אבל אני חושב שהיום תבוא אל רוב הציבור בצורה אמיתית, בצורה נקייה, זה מה שרוב הציבור רוצה, בין אם הוא מגדיר את עצמו מאמין, בין אם הוא מגדיר עצמו מסורתי, בין אם לא. ואולי אחת הבעיות פה ואחד המוקשים פה זה באמת המינוחים האלה, דתי, אמוני, למה מתכוונים דתי? כבר העירו פה, מה, מישהו עם כיפה ואומר דברים, מה זה? הייתי בבית ספר הריאלי בחיפה, הוזמנתי לדבר לכיתות י' שהנושא השנתי שלהם היה הזהות היהודית החילונית שלנו. עמדתי על בימה, מאות תלמידים, ואמרתי להם, שהוזמנתי לדבר על הנושא השנתי שלהם, הזהות היהודית החילונית שלנו, אמרתי להם, תראו חבר'ה, אני יכול בהחלט לדבר איתכם מה זה זהות יהודית. מה זה זהות חילונית? אני לא יודע. אני גם לא יודע מה זה דתי. ואמרתי להם, אם מישהו יפנה אליי כאל דתי והתייחס אליי כדי, אני מאוד מאוד יעלב. מאוד יעלב. אז המנהלת שם קמה, בבת אחת, תסביר לנו. אמרתי, בסוף השיחה, אני אסביר גם את זה. אבל אני אומר, יש פה מינוחים, מה זה מאמין, הרב קוק היה לו ביטוי חריף מאוד, יש אמונה ככפירה ויש הודעה שהיא ככפירה ויש כפירה שהיא כהודעה. זאת אומרת, צריך להיות הרבה יותר עמוק ופנימי כשאנחנו עושים את החלוקות האלה. מעבר לחלוקה המרכזית, שכמובן שכשאדם מזלזל ואדם מתוך תפיסה שהוא רוצה להוות וכן הלאה, זה חמור סתם מצד יושר ואמת. לשמוע מגוון, כן, בהחלט, אני חושב שאפשר לשמוע מגוון, צריך לשמוע מגוון, זה מפרה, זה חשוב, גם אם זה לא בדיוק הפרשנות שאנחנו רגילים לה, אבל הצורך להביא תורה לישראל ולקרב, כמו שנאמר פה, הוא צורך אדיר. הקריאה שנשמעה פה גם מהרב דוד, גם מהרב בני, היא צריכה לבאור בנו. אנחנו צריכים להשמיע את דבר התורה לעם ישראל כולו. לא הכל בבת אחת, לאט לאט, ולא להכניס את כל מה שקרויים חילוניים תחת מטריה אחת. זה לא נכון, זה רחוק מן האמת. וכמו שאתם מעידים, זה סוחף המחיר שמשלמים על זה לכמה אנשים שמגיעים, השאלה היא מי זה מחיר שהוא כדאי. אני לא יודע, אני מאוד 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 מסופק בזה. אני אומר שוב, הגיע הזמן עם פתיחות, עם מגוון, ואני מסכים עם הרב בני, עם הרב מנחם, שדיבר על הדוברת דוקטור
רוחמה אלבא.
כן, שאדם שמתייחס בצורה כזאת, הוא, באופן הכי טבעי, הוא קורא לזה, זה ספר של קודש, אני לא מדרדק בציציות. רב אלעזר בן עזריה לפני הרבה הרבה שנים, סילק את הסלקטור מפתח בית המדרש, ואמר כל הרוצה ללמוד, ייכנס וילמד. ואני חושב שאני מאמין בתהליך, אני מאמין בעם ישראל, אני מאמין שאנחנו בכיוון חיובי, לא מפחד, אבל בהחלט, בהחלט רוצה כאיש שמונה להגיד לציבור את מה שאני יש לי לומר בתורה ובתנך, כאיש שמונה ולא כמשהו אחר.
תודה רבה. ביחד עם הרב בני לאו, עומדת בראש מיזם 929, עכשיו אמרתי את זה נכון, לא? גל גבאי, שהיא גם בתפקיד הזה וגם עיתונאית, אני רוצה לשאול אותך ככה, לעשות פה איזה סוויץ' ולשאול מהכיוון ההפוך. אנחנו כל הזמן מדברים כאן על החששות של הציבור הדתי מפני פרשנות חילונית. בתפקיד שלך במיזם 929, אולי את פוגשת חששות הפוכים, אולי באיזשהו כנס כתוב על המסך פרשנות דתית לתורה, אולי זה איום. את נתקלת בדברים כאלה?
לא הפרשנות, עצם הלימוד, עצם העיסוק, עצם ההקדשה לדבר הזה. בוודאי מרתיע לא מעט קבוצות שחוות הדתה או איזושהי אופציה מאוד מצמצמת לאיך להיות יהודי. חוויה שהחיבור ליהדות בארץ ישראל יש לו קווים חד משמעיים ויחידים ובלעדיים, ולכן הם לא יכולים לכונן את הזהות שלהם, והאופציה היחידה שלהם לנשום. אוויר צח זה פשוט לוותר עליה, על הזהות הזאת מעבר לשייכות לקולקטיב שלתוכו הם נולדו. וכואב לי הכאב הזה. כואב לי לקרוא את רוגל אלפר אומר, כותב על מות החילוניות. כואב לי גם לשמוע את הרב יעקב מדן, וכואב לי מאוד בבטן, ממש, בגוף שלי, כאבו על הפגיעה מצד מי שלא יכולים לכבד את הכותבים באופן שאיננו מכבד את הרגישויות ואת הניואנסים, ואפילו לא יודע שהוא פוגע, כי הוא לא מכיר. ואני מסכימה עם הרב דוד סתיו, שהדבר המטריד ביותר הוא הבערות, בערות מתוך העובדה שישראל חוננה את עצמה על תשתית של ציונות שהייתה חילונית, והחילוניות נתפסה הכרח בהקמת המדינה הזאת. אני מתחברת בוודאי לדברים האלה, ואני עכשיו רוצה להתחבר לשאלה ששואל הרב זאב קרוב. למה בכלל זקוקים ל-929? עכשיו, זה בכלל לא שאלה שהיושבים בעולם הזה יכולים לשאול למה
זקוק. בצורה כזאת.
רגע, רגע. על הצורה, שוב, מי מכתיב את המסגור? מי הוא בעל הבית? מי מנסח? מי יגיד לי אם אני ציונית או לא ציונית? אם אני יהודיה או לא יהודיה? מי ינסח לי את זה? אני צריכה לשאול מישהו? אני צריכה אישור? מישהו יגדיר לי אם אני חילונית או לא חילונית? גם החברים שלי, השותפים, שמזדעזעים מזה שאני עומדת ליד איש עם כיפה, הרב בני לאו, שמבחינתי הוא מורי ורבי, וזכות גדולה בשבילי לעמוד לצידו, אז לא אלה, וצליחה, אני אינני רוצה לפגוע בכם, ולא אתם, תגדירו לי את השייכות שלי. אני חלק מרצף היסטורי, זה הספר שלי, זה העם שלי, וזו היהדות שלי. ואני מחוברת למקום הזה, ואני מחוברת לטקסט היהודי מהבית שלי, אני מחוברת לסבא וסבתא שלי, ואני על הרצף. ואם אני ב-929, זה משום שאני מוטרדת מאלה שזקוקים ל-929. יותר ויותר צעירים חשים במקום הזה. לא שייכים. לא שייכים ולא בבית. אז איזו משמעות יש לבית הלאומי אם כל כך הרבה אנשים וקבוצות לא מרגישים כאן בבית? והתחושה הזאת, התחושה הזאת נובעת מכמה תהליכים בעיניי מאוד אלימים, אולי היו הכרחיים, אבל שעכשיו, משום שבאמת אנחנו יכולים לוותר על הניסוח איום, כי איום הוא מצב של הישרדות, והישרדות מניבה המון הצדקות למהלכים שהם לא מוסריים, ואנחנו יכולים ממש להתרווח בכיסא. אנחנו רוב וריבון, ויכולים לדבר כמו אנשים בוגרים באומץ גם על המורסות שלנו. התנ"ך כולו מלא בסיפורים של אומץ לעסוק במורסות ודברים כואבים מאוד, ולכן גם אנחנו יכולים. וחלק מהכאב הזה זו ההתנתקות. התנתקות של אנשים שרוצים להיות שייכים, שמרגישים שאין להם זנב ואין להם ראש. אין להם זנב וראש מחוברים כי אין להם אמצע, כי הם לא חלק מרצף. ששואלים את עצמם, למה דווקא הקולקטיב הזה, רק כי נולדתי להורים האלה, מה מחבר אותי? למה לי להתעקש על המקום הזה? אנשים שגדלים בין מודרנה, בין שיח זכויות אדם, לבין יהודיות שלא מציעה להם בכלל חיבור בין שני הדברים. לי זה טבעי, אני עיתונאית חברתית, אני, ההומניזם האוניברסלי שלי, שייך ומחובר מאוד לשיח זכויות אדם ולטקסט היהודי, וכך גדלתי. ואין לי שום בעיה ואני מתנהלת על הרצף הזה בנינוחות, ואני מסוגלת גם להתווכח על זה. אבל יש לי המון חברים שלא מסוגלים לזה, ולא מוצאים את החיבור לזה, אלא רק את הרתיעה ואת הזרות. נכנסתי לחדר הזה, ושמעתי...
929 זה תשובה לבעיה שלך?
ושמעתי... אני מנסחת רגע את החוויה שאני חושבת שרבים מהנוכחים פה לא מכירים. ואני מרגישה במובן מסוים בין עולמות, נוח לי בכל העולמות ולא נוח לי באף לא אחד מהם. ואני נכנסתי לכאן ושמעתי שיח מאוד פנימי, שאני מכירה אותו, והוא מאוד כואב לי, אבל שלא לוקח בחשבון המון קבוצות שיש להם שיח פנימי משלהם וכואב לא פחות. ואני אומרת, בואו נסתכל על ההיסטוריה, ויש לנו כאן הזדמנות להיות רוב. אנחנו רוב וריבון, ואנחנו יכולים לאבד את זה בשניות. כי מה מחבר ביני לבינכם? זה שאנחנו מדברים עברית? אז אנחנו מדברים עברית, אבל רק במובן של אוסף מילים, או במובן של עולם מושגים. מה זאת שפה? מה זאת שפה? היא ריקה מתוכן אם אנחנו לא חולקים עולם מושגים ותשתית, אם אנחנו לא מסוגלים לדבר ולהבין את החוויה הסובייקטיבית האחד של השני. אני את כאבו של הרב יעקב מדן, והוא את כאבו של רוגל אלפר. מה אנחנו שווים אם אנחנו לא מסוגלים לדבר כך מדם ליבנו? אם הריב מפסיק את הלימוד, ללמוד אחד את השני, ואת הדרך לחיות בשלום פה, כרוב וריבון. אני בתחושה של התפוררות, ואם יש משהו שמאיים מבחינתי, זה לא הגרעין האיראני. זה האופן שבו אנחנו מתנהלים בינינו לבין עצמנו, הרוב היהודי בארץ ישראל. זה מבחינתי האיום הגדול ביותר, איום להתפרקות, כי התפרקות משמעותה שאני מפסיקה רצף היסטורי. ואני, חינכו אותי להיות במרוץ שליחים. במרוץ שליחים של מה המשמעות של להיות רוב, מה המשמעות של להיות בן אדם, מה המשמעות של דרך ארץ. ואני לא רוצה לעצור את זה. ואני רוצה שהילדים שלי יהיו חלק מזה. והילדים שלי, כשהם מחזיקים תנ"ך, שבפרמטרים של היושבים כאן, אנחנו בית חילוני, אבל הילדים שלי קוראים תנ"ך, גם הילד שלי בן השבע מדפדף וקורא ומבין, ויש לו המון שאלות שהוא שולח לנויה מ-929, או לרב בני, ותנ"ך הם לא ישימו מעליו את האייפון, והם לא יניחו אותו על הרצפה. ולכן הקדושה היא משהו בכלל שאי אפשר לנסח אותו באופן כל כך מוגדר ומצומצם. זה כל כך עדין, זה כל כך עדין. והייתי כל כך רוצה שלא נדבר על זה באופן כל כך גס וחד משמעי, כי זה משאיר בחוץ גם את הילדים שלי. גם את הילדים שלי זה משאיר בחוץ. קנאות לא הוכיחה את עצמה מעולם. גם אליהו הנביא איבד את שליחותו משום קנאותו. לא ברוח ולא באש, בשקט.
סליחה, הדברים מאוד מרגשים ומרתקים. אנחנו צריכים אבל להתקדם, אז בבקשה.
אז למה 929 זה מבחינתי תשובה? 929 זה מבחינתי אפשרות, קודם כל, במובן זה שבחוויה שלי בבל זה כאן, כי אנחנו לא יותר מאוסף אנשים שמדברים מילים דומות, אז בשבילי זה האפשרות לפתור את הבבליות של העת הזו, זה להתחיל לחלוק גם עולמות מושגים, זה שיותר מחבריי יבינו גם את הרב מדן וגם את הרב דוד סתיו וגם את הרב מנחם שחור וגם את הרב זאב קרוב, ולא ירגישו זרים אלא ירגישו חלק וירגישו קרובים לשאול, להתדיין, להתווכח מתוך אהבה. 929, ב-929 אנחנו בולים המון ספרדעים, כמו הטקסטים שהרב מדן כתב. סליחה, מעומק הלב. אנחנו בולים הרבה צפרדעים, כל אחד מהצד שלו, הרב בני מהצד שלו בולע צפרדעים, אני מהצד שלי בולעת המון צפרדעים. אני יכולה לספר לכם שהמון חברים נפרעו ממני משום שאני נוגעת בתנ"ך, רק כדי להסביר את עומק השבר. את עומק השבר, את העובדה של קבוצה ענקית, נהדרת, כל מה שנותר זה כנעניות אקראית ומקרית. אז אני כן, אני מוכנה לבלוע את הצפרדעים האלה. הרבה רחוק ממה שהייתי מרשה לעצמי או לילדים שלי. כי זאת המשפחה שלי, וזה העם שלי, וזה הקולקטיב שלי, ואני מוכנה לעשות המון כדי לא להפסיד את את ההיסטורית הזאת, להישאר רוב וריבון, מכבד ולא שורד, חי וקיים.
תודה רבה. אנחנו חייבים לעשות כאן סבב מאוד מאוד קצר של תגובות. אני מבקש מכל אחד ממש להגיד את המסר שלו במשפטים קצרים. בבקשה, הרב מדן, בבקשה.
ניקח כדוגמה את מה שאמרתי על סמך יזהר. מדובר על אפיקורוס גמור. מדובר על אדם שכתב משהו ביקורתי מעין כמותו על ספר יהושע, חריף, חריף מאוד מאוד מאוד. עם האדם הזה אני מוכן לשבת, אני מוכן להתווכח. זה בא אצלו ממקום, שאני חושב, זה בא אצלו ממקום טוב. הקושיות על יהושע ועל האלימות הרבה שקיימת בספר יהושע הם קושיות נכונות. זה שיש לי איזה תשובות, זה שכתבתי את התשובות, זה נכון, ויש על זה תשובות. השאלות הן שאלות נכונות. השאלות באו ממקום מוסרי, הן באו ממקום טוב. אני יושב עם אדם כזה ואני אתווכח איתו עד שתצא נשמתנו ביחד. ואני אעשה את הדברים האלה ואני מוכן לשבת איתם. אני לא אשב עם אנשים שמבזים את המקרא במודע ועושים את זה מתוך הסתכלות שמבזה אותו מלכתחילה. איתם אני לא אשב, זה סלע היסוד שלי. אני מוכן לשבת עם האנשים האלה. אני ישבתי בפאנל יחד עם אלף בית יהושע ואנחנו לחצנו ידיים. לא על הטקסטים האלה. מי שכותב את הטקסטים האלה, אני קם מהמקום הזה ויוצא. אני אדבר עם אותו אדם. אני לא מדבר פה על ייחוד עם ישראל ועל כל הדברים היפים האלה. כדי לשבת איתם על טקסט אחד, הם יכבדו את זה. אני מוכן לשבת פה עם כל אחד שמאלני שיגיד לי שאנחנו צריכים לשבת פה מכל מקום. אם יבוא אדם ויקח ספר תורה וישב עליו, אני לא אשב לידו. כיוון שהוא מתכוון לבזות את התורה. אני אומר לדידי, הטוב הרב בני לאו, קח 12% ממה שיש שם בתוך 929, ותוציא אותם לאיזשהו כיוון אחר. אני אשב עם כל האפיקורסים שיושבים אצלך, ואני מוכן להתחייב לכתוב אצלך פעם בשבוע. אבל 12% פחות או יותר, אתה תצטרך להוציא החוצה אלה דברים שבאים מלכתחילה לבזות את התורה. אם מישהו חושב שיגיעו אנשים ויגידו, התנ"ך זה הבית שלי, אז מה, מי שכותב כאלה דברים על דוד המלך, או על הקדוש ברוך הוא, אתה לא תרוויח מזה ילד אחד. שיגיד התנך של הבית שלי על סמך הטקסטים האלה.
הרב מדן, תודה רבה. רוחמה, בבקשה, דוקטור רוחמה אלבג, ממש
המדריקית. תראו, הייתי ראשונה וככה צלחתי את זה באיזשהו אופן. אני רק אומר, אני הזכרתי את עגנון קודם ואת הטקסטים החשובים שהוא כתב. על הטקסטים של עגנון אני לא אגיד טקסטים מקודשים. כלומר, יש ספר אחד שהוא מקודש, אם המקור שלו אלוהי או לא, זה כבר עניין אחר. אז זה סיפור אחר. אני רק אומר, מקודש זה דורות,
לא יכולים להרחיב,
דורות של יהודים שקיצו את הטקסט הזה, בעיניי הם מקודשים, הטקסטים האלה. אם זה במקור אלוהי, אני לא יודעת, ואנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, זה, עניין, זה באמת עניין של אמונה. כל מי שמחזיק את ספר התנך לא חייב להיות אדם מאמין, וזה עניין אחר. אני רק רוצה להגיד, בהקשר הזה, כי כששאלו את עגנון, אתה אדם דתי, ואתה סופר, הרי סופר יש רק אחד, זה מי שמעתיק את כתבי הקודש, הוא סופר. אז הוא אמר, אני סופר אחד שמעתיק מן המעתיק. זאת אומרת, אני נמצא בתוך שלשלת של מעתיקים. אז לכן אני מסתכלת על הספרות העברית כחוליה בלתי נפרדת מהטקסט הקדוש הזה, במקום שלו אנחנו חלוקים.
תודה. הרב בן אילאו, משפט אחד?
אבל אני כבר, אתם מבינים שמפה אנחנו, הרב יעקב מדן ואני הולכים להיפגש, כי אין 12% של דברי רפש ולעג ובוז על תורת ישראל, נקודה. אם אנחנו הגענו עכשיו לפרק 300, זאת אומרת שיש 6,000 מאמרים בתוך האתר, 6,000 מאמרים, 20 ביום, אני אחרי זה הולך לעבור איתך לשבוע האחרון, אנחנו נמצא 2% של דברי הבל, ואני רוצה לספר לכם שאנחנו כבר הוצאנו מהמסע הזה, אנשים שיתרנו בהם שהם לועגים לקודשי ישראל, ואנחנו עומדים על המשמר במקומות שאנחנו רואים שלא מכבדים גם את הגבולות שאנחנו שמים. עכשיו, יהיה בינינו ויכוח על ניואנסים, אבל אתה תראה שאתה טועה בגדול ובאמת בחומרה כשאתה אומר 12%. אני אומר לך ש96% מתוך ה-6,000 מאמרים, לא כולם דברי חוכמה, מסכים עם הרב שחור, לא כולם דברים שהיית רוצה ללמוד אותם אבל דברים שאדם סביר אומר אותם. אם אומרים, אני רוצה שאתם תבינו את הדבר, כשאתה מזמין אדם לדבר ואתה אומר, התנך הוא שלנו, הוא כבר מגלה עניין בכל המכלול כולו. כשאתה מייצר את המקום ואתה אומר, בוא תלמד תנך אצלי, אתה בנית קיר ברזל בין הציבורים בישראל.
תודה. עכשיו אני
אפשר... הייתי במשפר, אבל אני...
ברצף, הרב סתיו, הרב שחור, הרב קרוב, ותודה רבה, ובקיצור ממש.
אני רוצה להגיד לרב מדן, קודם כל אני שמח מאוד שהמספרים מתכזזים, אבל נדמה לי שהנושא שלנו כאן היום בעיקר, הוא לא עסק ברפש. על הרפש ועל האבלים כולנו מסכימים, כפי שאמרנו, הרפש והאבלים הם לא נחלת אנשים עם כיפה או בלי כיפה. הנושא המרכזי המהותי הוא האם אנחנו לומדים תורה עם אנשים שלא מאמינים בקדושת האלוקיות של התורה. וכאן עמדתך אמרה דברים מאוד ברורים. סמך יזהר הוא אפיקורס. ואתה לומד איתו תורה כי אתה מבין שהוא אוהב אותנו, הוא אוהב את עם ישראל, אוהב את התנך, אבל הוא לא, לא רק שלא דתי, הוא לא מאמין בקדושה האלוקית של התנך, ואתה מוכן, ובהקשר הזה אתה בעצם אומר שהרב בני צודק. זאת נקודה ראשונה שאני רוצה להעיר. נקודה שנייה שאני רוצה לומר, הרב מדן, אני אומר את זה לך, ואני אומר את זה גם לחבריי, לרב זאב ולרב מנחם. אני מאוד מציע להימנע מהחרמות. המילה החרמה, תדע לך הרב מדן, כמות הרבנים שחושבת שמה שאתה כותב הוא אפיקורסות, היא לא קטנה. והיא לא הייתה מסכימה לשבת לידך ליד השולחן. אז תבין, בוא לא אחרים אנשים. עכשיו, אני אומר את זה כמי שחושב שאתה אחד מהקדושים, המנהיגים הגדולים של הדור הזה. אבל אני אומר לך, תיזהר, כשאתה בא ומחרים מישהו אחר, תדע לך שנשק ההחרמה הוא חרב פיפיות. ואני רוצה להגיד משהו יותר מזה. אני מסכים כל הדברים כל הדברים שאמרת נגד באמת הזבל שציטטת אותו, באמת, ממש, זה מקומם כל אדם, לא צריך להיות אדם דתי בשביל זה. אבל אני רוצה רק שנבין. ברגע שאנחנו היינו אומרים, אני לא איש 929, אבל ברגע שמישהו היה אומר, את זה אל תקרא, אני רוצה שתדע, ככה למדנו הרב עמיתי לראש הישיבה שלך. כולם רצים לקרוא את זה. ברגע שאתה בא ואומר, אסור לקרוא משהו, כולם רצים לקרוא את זה. מותר שתיתן לזבל הזה לעבור בלי שאף אחד שם לב.
הרב שחור.
אני רוצה להצטרף לשתי דברים, לקריאה של הרב מדן, לשני דברים, לקריאה של הרב מדן ולדמעות של גל, ולאותם דמעות שגל פה הציגה בפנינו. אני מרגיש מהצד השני, אני מאוד מאוד צמא להיות חלק מלימוד תורה משותף של עם ישראל. בואו נכונן את זה מחדש. אני לא חושב שזה רק 12% של דברים, זה לא דבר פלוני אדמוני. בואו נבנה גבולות גזרה. אני מאוד צמא לשבת איתכם וללמוד איתכם. בואו נבנה את זה כמו שצריך. כן, יש גבולות, יש גבולות, בהחלט.
אבל בית המדרש שלך, אתה לא הסכים ללמוד בארץ.
סליחה, בבקשה.
הרב מדן, בסדר.
תודה רבה.
אני לא...
סיים בבקשה את המשפט והרב קרוב. כן, הרב קרוב.
אני מצטרף לרב דוד על נושא החרם. צריך להחרים את החרם בכל לב, בכל פה. מספיק עם זה. זה לא מועיל לנו, לא מקדם אותנו לשום מקום, ולא מקרב אף אדם לאבינו שבשמיים. אז באמת צריך להוציא את זה מהלקסיקון. דבר שני, אני חוזר ואומר, אני דיברה פה באמת, מאוד הזדהיתי עם מה שאמרה פה גל, נדמה לי. הרצון הגדול באמת לחבר ושלעם ישראל תהיה שפה שהוא שותף לה. יכול להיות שיש בינינו הבדל בערכה מה קורה היום בעם ישראל. האם החברים שלה שעזבו אותה הם באמת היום מבטאים הלך רוח בעם ישראל? אני אומר שוב, מהראייה הקטנה שלי, לא עשיתי סקר גדול, אבל אני אומר באמת, אם נפגש עם אלפים והרבה הרבה לימוד והרבה הרבה תורה, אנשים פתוחים היום, רוצים היום שנדבר באמת תנ"ך, נדבר באמת תורה. ואני שואל את עצמי, מה אני יכול להועיל לשני מנקודת המבט האמונית שלי בתנ"ך? נקודת אמונה אחרת, הוא שומע והוא יכול גם לקרוא לבד. ולכן אני לא מדבר על אחוזים, אני לא יודע אחוזים ולא אחוזים, אבל אני קורא באמת לעשות לפחות את הניסיון הזה. בואו ננסה להביא לעם ישראל תנ"ך עם מגוון של קולות, עם מגוון של דרכים. וכן, יש איזה גבולות שהרב מדן אמר, של לא בא במטרה לבזות, לקנטר או להרבות צינה.
משפט סיום של גל, בבקשה. אבל משפט.
שמבחינתי, אצלי זה הרבה, כן, ברצף. מבחינתי זה לא, העניין הוא לא לימוד תנ"ך. העניין הוא ללמוד אחד את השני. ללמוד, וללמוד איך להיות רוב. איך להיות רוב. בספר התנ"ך הוא האפשרות שלנו, או ההשראה שלנו, להבין מה המשמעות של להיות רוב. רוב וריבון. ועכשיו אנחנו יכולים להחליט מה אנחנו עושים עם זה. להיפרד אנחנו כבר יודעים, תמנו על זה כל ההיסטוריה. תודה.
תודה רבה. אנחנו עוברים.